ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סיפור מעשה גם כן בסופו של דבר מתייחס לפסוק הזה כיצד בפיו, רק שהפרשנות שיש לכיצד בפיו פה היא נעשית מתוך סיפור. מה הסיפור? בואו נקרא אותו בפנים. זה כבר אמרתי, יש לי הרבה פעמים דילמה אם אתה מקריא סיפור, האם עדיף ללמוד אותו בעל פה לפני כן לספר אותו בעל פה או להקריא אותו. יש פה צדדים לכאן ולכאן. לפעמים אתה לומד בעל פה, אתה יכול להחסיר פרטים, להשתמש במשפטים פחות, ואז אתה מקלקל את הסיפור. אבל מצד שני, אם אתה מקריא, זה קצת משעמם. אנשים לא מקשיבים כשאתה מקריא, מקשיבים כשאתה מדבר אליהם. אבל בכל אופן, אני חושב שאם אתה לא סתם מספר את הסיפור, אלא אתה מוסיף עליו ואתה קצת מרחיב עליו, אתה לא סתם מדקלם אותו וחוזר עליו וזהו ונגמר, אז זה כבר נשמע אחרת. אז נתחיל. אנחנו בכל אופן מסופר פה על רבי מאיר מפרי משלן. אני רוצה, תמיד שאני נזכר בדמות הזאת של רבי מאיר מפרי משלן, תלמיד הבעל שם טוב, אני לא יכול להימנע מהסיפור הזה. יכול להיות שסיפרתי את זה לפני חלק מהחברים פה. אתה, יש לך? לא, כרגע לא אף אחד. קיצור, רבי מאיר מפרי משלן היה מראשוני מהדורות הראשונים של החסידות, אדמור מאוד מאוד מפורסם, נערץ. ופעם בא אליו, שוב, לא קשור לדבר תורה, אבל אמרנו, אפשר לספר סיפור מתוך סיפור. פעם בא אליו איזה יהודי אחד, סוחר, היה לו חנות באיזה מקום, והיה לו איזה סחורה מסוימת. פתאום יום בהיר אחד, מישהו אחר פתח חנות לידו באותה סחורה. שוט בשבר, אומר, אמרנו, לוקחים לי את הפרנסה שלי, מה עושים? רץ אל הרבי. כן, רץ אל הבכי, הגיע אל מאיר מפרי משלן, אומר לו, רבי, תראה מה שהוא עושה לי. כן, אין לי סיכוי, עכשיו מקלקל לי את כל הפרנסה שלי. מה אמר לו הרבי? אמר לו דבר כזה. תשמע, כשסוס מגיע לנהר, צריך לחצות את הנהר, אז מה קורה באותו רגע? אתם זוכרים, כן? הוא מתחיל לרקוע ברגליים שלו על המים. פוק ככה, נכון? ולהטיז. אז אמרנו, למה הוא עושה את זה? המסוס, כשהוא מסתכל בתוך המים, אז הוא רואה את הבבואה שלו, נכון? אבל הוא לא יודע שזה הבבואה שלו, הוא חושב שזה סוס אחר שבא לקחת אותו. לכן הוא רוקע עליו, מרביץ לו בשביל לגרש אותו. בעצם הוא צריך להבין שזה אותו סוס. מה אני משאל? ואהבת לרעך כמוך, אני אתפלל לחבר שלך שיצליח, אתה והוא זה בסוף אותו דבר. התורה מחנכת אותנו, כן, לא להבדיל, לא להיות אגואיסטים, לחשוב על השני כמו עליי. ואהבת לרעך כמוך, להפך, התפלל עליו שיצליח, ואז בעצם אתה, הקדוש ברוך הוא גם יעזור לך. רואים פה את החדות הזאת של רבי מאיר, כן, במוסר השכל, והצורה שבאו מזה, זה שוב דוגמה. אתה אומר, יכול היה להגיד לו ואהבת לרעך כמוך, נכון? אגב, זה עניין בתוך עניין. אבל במקום להגיד לו ואהבת לרעך כמוך, מה אמר לו? סיפר לו סיפור. כן? וסוסים. אבל תראו כמה זה חזק. אתה רואה שסדנה דערך הוא, מה שאתה רואה אצל סוסים, זה בעצם אתה יכול ללמוד מזה על בני אדם. אתה רואה תמיד את הזולת כאויב שלך, כבן תחרות שלך וכו'. לא, זה לא צריך להיות ככה, צריך להיות בדיוק להפך. דרך אגב, המציאות מראה שאם יש רשת של חנויות שהן יחד, היום זה הולך ככה, אז כולם מרוויחים מזה, נכון? זה הופך להיות מרכז. לא, זה הופך להיות מרכז. אז אם אתה לא מוצא פה, אז זה הולכים לחנות אחרת וכו'. שהיום בכל מקום, רשת של חנויות נעליים קרובות, לא מפסידים מהדבר הזה. זה שוב, טוב, לא משנה, זה הכל בדרך אגב. אבל ענייננו. רבי מאיר מפרי משלן פעם בא לחסידים שלו, ואז הוא אמר להם ככה, תראו, מורי ורבי רבי חיים מצ'רנוביץ', שחיבר את הספר באר מים חיים, היה בן שלא הלך בדרך הישר. אולם רבי חיים לא הרחיק את הבן הזה מעל פניו. הבן הזה סטה מהדרך, אבל רבי חיים לא הרחיק אותו. חרף העובדה שסר מדרך אבות דאג רבי חיים לכל צרכיו, כפי שנהג בשאר ילדיו, הילדים הצדיקים והילדים הפחות צדיקים, בשבילו זה היה אותו דבר. ואז כאילו, בשביל להסביר את עצמו, אז הוא אמר ככה, הוא נשא את שתי הידיים שלו לשמיים ואמר, ריבונו שלו, יהי רצון שתנהג בבניך במידת הרחמים כמו שאני הקטן נוהג בבניי. גם לי יש בן שסר מדרך הישר, כן? בכל אופן אני לא דוחה אותו, אני מרחם עליו. ככה תנהג גם עם בניך, עם עם ישראל, גם אם יתרחקו וכולי, תרחם עליהם, תקרב אותם, אל תעניש אותם. עכשיו, על זה בא רבי מאיר. עד כאן זה רבי חיים מצ'רנוביץ', נכון? ואת זה מספר רבי מאיר, תלמיד שלו. ואז בא רבי מאיר מפרי משלן ומוסיף על הסיפור הזה. מה הוא מוסיף? הוא מפסיק את שטף דבריו כשהוא סיפר את זה לחסידים שלו, ואומר, לעניות דעתי, נרמזת על כך התורה בכתוב, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. אז אומר יצחק אבינו, מה זה קיצית בפיו? יצחק צפה ברוח הקודש, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יבוא אליו בטענות, בניך חטאו לי, כן? ואז צריך ללמד עליהם זכות, ולכן למה הוא יכול ללמד עליהם זכות? אז הוא מקדים תרופה למכה, כתוב ויהב יצחק את עשיו כיצית בפיו. זאת אומרת, אז הוא רכש אהבה לעשיו, למרות שהוא היה רשע, למרות שהוא סטה מן הדרך, כדי שבאחרית הימים יהיה צית בפיו. מה זה צית בפיו? יהיה לו טענה, יהיה לו תשובה לקדוש ברוך הוא. בסדר, יש לך טענות על עם ישראל שהם חטאו, כמו שאני סלחתי לבן שלי, תסלח אתה גם לעם ישראל. זה הסיפור.
הרב אומר את זה בשיחות הרב צבי, אמר את זה בשיחות הרצאה לשבת שעברה.
כן?
מסע א', עמוד 167.
שם רבי מאיר?
אני חושב שסתם אומר את זה ממדרש.
טוב, תראו, עד כאן סיפור, אבל איך אמרנו? לספר סתם סיפור זה לא חוכמה. אז מה הערך המוסף שיש לנו מהסיפור הזה? שאין לנו בדרשות. הסיפור הזה לוקח את העניין הזה של קיצית בפיו, היחס של יצחק לעשיו, ומכניס את זה לפרספקטיבה של מה? של מה שאנחנו קוראים היום דתל"ש, דתי לשעבר. נכון? מי זה הדתל"ש הראשון? התורה, עשיו.
ישמעאל?
ישמעאל הוא לא בדיוק, הוא בא מהגר.
היה מלכתחילה.
פעם ראשונה, כן, הבא מאותו אמא, גם האמא וגם האבא הם צדיקים, ובכל אופן הוא סוטה. עכשיו, התופעה הזאת של בן שסוטה מדרך הישר, היא מתחילה אצל יצחק, אבל היא חוזרת על עצמה במהלך הדורות, כן, כמו למשל אצל רבי חיים מצ'רנוביץ', כן, זה אדמו"ר חשוב והכל, גם לא קרה דבר כזה. אולי האדמו"ר היחיד שקרה לו דבר כזה, את הסיפורים האלה דרך כלל בחסידות מצניעים, כן, מסופר על חב"ד, על האדמו"ר הזה, כן, מסופר על עוד אחר. קודם כל, מה אנחנו לומדים מזה בדרך אגב? חס וחלילה קורה לאדם דבר כזה, זה קורה במקומות הכי טובים, יכול לקרות לכל אחד.
אולי דווקא במקומות הכי טובים.
אולי.
התפארת ישראל, מה שבדיוק
נראה. עכשיו, מן הדרך.
כי אתה רואה לו בירושלים.
מסתכל מהדרך, יותר
חסודי. זה לא משנה.
עכשיו זה קצת גם
חריף. עכשיו זה אומר מה הוא, לא אומר מה הוא, הוא אהב אותו. רגע, איפה כתוב עשיו הרשע?
מלא פרשנים.
לא, בתורה זה נזכר, יש ביטוי כזה,
לא בתורה עצמה.
אז הפרשנים זה כבר התפתחות, מבחינת התורה יש עשיו, ואנחנו כבר בעקבות הפרשנים אנחנו כבר יודעים מי זה עשיו, וכתוב שיעקב אוהב אותו. עכשיו תשימו לב, הסיפור הזה מכניס את הסיפור הזה של היחס של יצחק ליעקב בפרספקטיבה של היחס לדתל"שים. אתם מבינים? לדתל"שים זה תופעה שחוזרת על עצמה בכל דור, אין צורך לספר לכם מה קורה גם בדור שלנו, אבל זה הערך המוסף שיש בסיפור שאין אותו בדרשות. למה? כי כל הדרשות שיש על השאלה הזאת כיצד בפיו, מה שמאפיין אותם זה אתה מספר על מה שהיה לפני 3,000-4,000 שנה, על עשיו ורבקה ועל לבן ועל האהבה וכו', אז בסדר, כל מיני תירוצים ותירוצים שונים, אבל הרבה פעמים אתה שואל אותך, בסדר, אבל איפה זה, מה זה שייך אלינו? זה שייך להיסטוריה, זה לא אנחנו. לכן אני אומר, ברוב דברי תורה שאתם שומעים בשבת, כן, מה שמאפיין אותם זה חוזרים אחורה, כאילו להיסטוריה, מתחילים לפלפל ולהתפלפל. אבל הסיפור הוא כל כך חשוב, למה? כי הסיפור לוקח את הפרשה הזאת בתורה ומעביר אותה אלינו, אל החיים שלנו. עכשיו, הוא מעביר את זה לחיים שלנו בזה שהוא קודם כל, הוא נותן לזה כותרת. הסיפור של יצחק ועשיו זה סיפור של תופעה של דתל"ש. אתם מבינים? מי חושב את זה בכלל? אתה לומד את הרעיונות ואת הפלפולים האלה. אמרנו, חשוב להתחיל בדברים האלה. אבל ברגע שאתה עובד לסיפור ואתה מכניס פה את המימד הזה של תופעה, איך להתייחס לדתל"ש, כן, אבא, מה הוא צריך לעשות איתו, ואתה לומד, קודם כל זה קורה בבתים הכי טובים, וקודם כל אתה לומד שגם הגדולי הרבנים שזה קרה להם לא הרחיקו אותם. הראשון זה יצחק. אתה יכול להגיד מה שאתה יגיד, שהוא היה תמים, כן, כמו שאמרנו.
הוא אמר שבגלל זה הוא אפקר אותו יותר.
כן, זאת אומרת, תראו, יש הבדל בין הסיפור לבין אותם. בהסברים שהבאנו קודם אמרנו, למה הוא אהב אותו? כי הוא עבד עליו, כי הוא היה תמים. לפי הסיפור, בכלל לא, הוא ידע מי יש לו עשיו, אבל הוא פשוט לא רוצה להרחיק אותו, הוא רוצה לקרב אותו. תראו מה הדבר הזה עושה. אולי זה סיפור לחיים. זה סיפור מהחיים, זה לא סיפור היסטוריה. זה לא מה שקרה לכם. ואז אתה מתחיל לפתח את זה לאט לאט, אתה מתחיל לבוא, התופעה הזאת של דתל"שים, זו תופעה מאוד מעניינת, מרתקת. מי זה לא מטריד? הרבה בתים זה קורה אצלם, כן? כמעט כל אחד יש לו איזה אח כזה או אח אחר שהוא כזה, לא נגיד כמעט, והרבה מאוד משפחות זה קורה להם. אבל פתאום כשאתה לוקח את הסיפור הזה ורואה אותו בפרספקטיבה הזאת של דתנ"ש, זה מקבל פנים אחרות לגמרי. אתם מבינים את העניין? ואז הקיצאית בפיו זה כבר משהו שייך אלינו, לחיים שלנו, זה לא משהו אנרכוניסטי שקרה פעם. מה זה מעניין אותי? תסלחו לי קצת על זה שאני מקצין. מה שקרה שם אצל יצחק ורבקה זה האבות שלנו, זה הכל חשוב, אבל הסיפורים האלה הם חשובים לי רק כשהם שייכים אליי, כשאני יכול להשליך אותם לחיים. אבל לפלפל ועוד פעם לפלפל, יצחק יסר, זה בסדר, זה חשוב, אבל זה צריך להיות רק הבסיס. המטרה צריכה להיות להכניס את זה איכשהו לחיים שלנו כאן ועכשיו, וזה מה שעושה לנו הסיפור. כי בלי סיפור אי אפשר להגיע לדבר כזה, כי רעיונות ודרשות זה תמיד על התורה, על מה שהיה פעם. הסיפור זה אנחנו, אתם מבינים? אז לא רק שהסיפור הוא דבר קליל, אלא הסיפור הוא העיקר. אני חושב שזה צריך להיות בעלת הכותרת של הדרשה, זה הדבר הכי מעניין. לא בגלל שהוא מעניין ולא בגלל שזוכרים אותו, הוא מדבר אלינו. עכשיו אני רוצה קצת לגבי המתודיקה. אם אנחנו אומרים דבר כזה בשולחן שבת, אז אמרתי, נגיד שיקרנו את הסיפור, אם אתה עומד בפני המשפחה ובפני חברים ואומר להם דבר תורה, לדעתי חשוב להוסיף את המתודיקה הזאת שדיברנו עליה. אתה צריך לתת לציבור ולשים להם את הדגש הזה, תראו, למדנו דרשה ועכשיו אנחנו לומדים סיפור. תשימו לב מה ההבדל בין דרשה לבין, אתם מבינים? זה גם צריך להיות כלול בדבר תורה, ואז אנחנו מרוויחים קודם כל את הרעיונות, אבל אנחנו מרוויחים מעבר לרעיונות, אנחנו מקבלים פה שיטה, אתם מבינים? ואדם מאוד מאוד חשוב לו לצאת עם, לא רק עם איזה רעיון מקומי לפרשה, חשוב לו לצאת עם משהו שישמש אותו גם לפרשיות אחרות. לכן המשמעות היא לא רק לספר, לא רק להגיד, אלא להדגיש ולהראות את התהליך, להראות דרשה ולהראות את הסיפור ולהראות מה הערך המוסף של הסיפור ולדבר על זה. אתם הבנתם? טוב, יש פה סיפור נורא מצחיק שמורה אצל הסבא שלו, אבל יש גם דבר נוסף בסיפורים שזה הומור. זה לא כל כך הומור, יש שם סיפורים אחרים, נראה בהמשך. הומור, אני רק בקצרה, כי אנחנו עבר לזמן, אבל אני לא יכול להתאפק, כי אני מאוד אוהב סיפורים עם הומור. אני אגיד לכם את זה רק מלמעלה. הרי רבקה החליפה, נכון? והיא נתנה ליעקב את הברכות שסבא היה צריך לקבל וכו'. ואז פעם אחת הגיע רבי נפתלי, לא, המגיד מקוז'ני, אני מחלק לכם את החיש הזה, אבל רק שתראו את זה שוב. אני לא יודע לשיקול דעתכם אם לספר סיפור כזה או לא, אני מאוד אוהב אותו, כי אני אומר תמרו. בקיצור, הוא נכנס פעם לבית המדרש של החסידים שלו, הוא אמר להם דבר כזה, המגיד מקוז'ניץ, הוא אמר להם, הוא אומר ככה, אני מקריא לכם בחלקים. הוא אומר, פעם דרש המגיד מקוז'ניץ בשבת פרשת תולדות והגיע למעשה של רבקה, שנקנה את היוזמה פעילה וגמה שיעקב ייקח את הברכות במקום עשיו. ואז כולם ציפו לשמוע את הסטנדרט, נכון? ואז להפתעת כל החסידים שם, מבטא המגיד בלשון חריפה ונוקבת על ההתערבות של רבקה עמנו, וכך הוא אמר, במקום שיד האישה מושלת, שם רגל הבית כושלת. רגל הבית כושלת, כן. מצחיק, נחמד, נכון. למה? כי אם לולא התערבה רבקה, עשיו היה זוכה להתברר בברכה הראשונה, ואז יעקב היה מקבל את הברכה השנייה. מה כתוב בברכה השנייה? שאתה תזכה, כן, אתה תהיה תחת כולו של יעקב. אבל והיה כאשר תריד, חשוב שמפרש, אם עם ישראל יעברו על התורה, אז יתהפכו היוצרות, ואתה תשלוט על עם ישראל. עכשיו אומר המגיד מקוז'ניץ, גלוי וידוע שעשיו לא יכול היה לעמוד רגע אחד תורה ומצוות, ולכן מיד היה חל מהפך כזה שיעקב היה שולט עליו, זה היה לכל ההיסטוריה, ולא היינו סובלים כל כך הרבה. בגלל שהיא הפכה, אז אנחנו עכשיו נתונים אז הברכה הזאת ברכה מותנית, כשאנחנו בסדר אז אנחנו שולטים, אבל כשאנחנו לא בסדר, לא צריך לספר את הרלוונטיות של זה, כמה כואב לנו כל יום ויום. זה המהפך, זה המהפכה, אנחנו לא שולטים היום, כי היא לא תמיד מגיעה לנו. אם זה היה הפוך והיא לא הייתה הופכת, הכל היה מסתדר. טוב, אפשר להגיד שזה אפשר, להגיד שזה דרש, להגיד, לא יודע. אני לא יודע עד איפה אפשר למתוח את הרמז. אבל זה סיפור שיש בו הרבה חן, שיש בו הומור, שיש בו משפט מפתח שאני מאוד אוהב אותו, במקום שיד האישה מושלת, רגל הבעל כושלת. אז אפשר להגיד, אם פעם אשתך, כן, קצת יותר מדי מתערבת, ויש חלקים שאומרים, האישה היא המכנסיים, נכון? והבעל הופך להיות סמרטוט. אז כנגד הדבר הזה, שווה להזכיר את הפתגם הזה. כן, אפשר גם בהומור, אדם כועס על אשתו, יכול לעשות את זה בהומור. המגיד מקושניץ אמר, במקום שיד האישה מושלת, רגל הבעל כושלת. בסדר, זה דרך אגב לא קשור להדרשה שלנו ולמהלך, אבל אני אומר בדרך אגב שוב עוד איזה רווחים שאפשר להוציא מסיפור. כן, מה אתה אומר דבר כזה פרשת שבוע? זה חי, מצחיק. ופה יש לכם גם, כדי שלא יחשדו חס וחלילה שהמגיד מקושניץ היה ארכי פרחי, אז הבאתי לכם את התמונה שלו ואת התולדות החיים שלו. אם הוא אמר את זה, אז אנחנו בסדר, אנחנו נסמוך על זה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.